טוב, שלום. עומדים עכשיו ככה לקראת סיומו של צום עשרה בטבת. ננסה אולי לדבר ככה על כמה דברים שקשורים קשורים לצום הזה. בסליחות היום בבוקר, לפחות ככה אצל האשכנזים, אז כתוב ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבו. שררתי, פשעתי, יגלה לי טובו, אומר לים עד פה תבוא. אז ככה, פייטן פה אומר שירח טבת זה ירח שבו לקינו בו, מאוד לקיתי בו. סתם, ככה לראות מה, אולי מה הדברים שעליהם אנחנו מדברים. אז אנחנו מכירים שלושה דברים. שעליהם נקבע צום בחודש טבת, שהם מתרחשים בשלושה תאריכים שונים, בח' בטבת, ט' בטבת ועשרה בטבת. בפועל עשו איתנו חסד, אנחנו מציינים רק יום אחד, אבל עוד כתוב שכאילו אנשים שרוצים להחמיר יותר הם היו מציינים כל שלושת הימים. אז מה עם שלושת הצרות? אז הצרה באמת, אולי נתחיל מהצרה הכי מפורסמת. הצרה המפורסמת ביותר קורית באמת ומתרחשת בעשרה בטבת. מה קורה בעשרה בטבת? מה זה? מתחיל המצור, נכון? אז כמו שכתוב בסוף ספר מלכים, מלכים בפרק כ"ה, והיא בשנת התשיעית למלכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור, עד ה-12 שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותיבקע העיר וכו'. אז באמת הסיפור הראשון שהוא יחסית ככה מוכר ומפורסם ופחות ניגע בו הוא סיפור המצור. זה אירוע אחד שקורה ואנחנו צמים עליו. אבל יש באמת עוד שתי צרות, אני אקרא אותם אולי באמת ככה מהלשון של הפיוט של הסליחות. הזכרה המצור כאשר קראני בשלוש מכות בחודש הזה יקעני. גדעני, עניעני, יחיעני, אחתה אלעני. דיחני בשמונה בו, שמאלית וימנית. הלא שלושתם קבעתי תענית. כן, יש שלושה דברים שעליהם אני קובעים תענית. אז מה הדבר? מלך יוון, אינסה אני לכתוב דת יוונית. על גבי חרשו חורשים, העריכו מענית. זה דבר ראשון שקורה בשמונה בו, בחטא בטבת. זה תרגום התורה ליוונית, מה שנקרא. זועמתי בתשעה בו בכלי מה וחפר, חסך מעליי מעיל, הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן עם רשפר, הוא עזרא הסופר. בטט בטבת נפטר עזרא הסופר, וזאת תהיה הצרה השנייה, ובעשרה בטבת אנחנו מדברים על הצרה השלישית. בשנים האחרונות, אז באמת, אל כל האירועים האלו צרפה הרבנות עוד התייחסות נוספת, וזה ההתייחסות לעשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. יום שאנחנו בעצם אומרים קדיש על כל מי שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי, שלא ידוע מתי יום הפטירה שלו, הרצח שלו, אלה האירועים המרכזיים. אני חושב שבאמת בסיפור של יום הקדיש הכללי נגענו גם קצת אתמול מי שהיה בסיפור וגם היום בבוקר הרב שלומי נגע בזה, ובסיפור המצור אנחנו יחסית נוגעים יותר. אני רוצה היום לגעת אולי דווקא בסיפור של תרגום התורה. ננסה אולי קצת להבין אותו יותר. הסיפור הזה של תרגום התורה ליוונית מופיע בכל מיני מקורות, כשהמקור אני חושב אולי המפורסם ביותר זה דברי הגמרא מביאה את זה מסכת מגילה, נקרא קצת משם, דתניא. מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והכניסן ב-72 בתים ולא גילה להם על מה כינסן. כן, תלמי יוסף, 72 זקנים, אוסף אותם ביחד בלי לגלות להם, ככה מתארת הברייתא. שם אותם בחדרים שונים, אולי נספר קצת יותר מי הוא היה, בלי לספר להם מה, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. בסדר, מה זה כתבו לי תורת משה רבכם? זה לא מהזיכרון, אין הכוונה, לא מהזיכרון, אלא הכוונה כמובן, מה לעשות? לתרגם את התורה. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד יצא, הסכימו כולן לדעה אחת, וכתבו לו, אלוהים ברא בראשית. כן, במקום לכתוב בראשית ברא אלוהים, שזה עלול להישמע כאילו בראשית ברא את אלוהים, כן? אז הם כתבו, אז הם הופכים את הסדר, כותבים, אלוהים ברא בראשית, שלא ישמע חלילה אחרת, אעשה אדם בצלם ובדמות, ולא נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, יש פה שני שינויים, נכון? אעשה אדם ולא נעשה אדם, בסדר? למה זה חשוב להגיד אעשה אדם ולא נעשה אדם, למה זה מאוד קריטי? שלא יגידו שיש כמה אלוהים, נכון? בטח שאנחנו עוד בתקופה שיש יותר אלילות, ולא בצלם ובדמות, ולא בצלמנו כדמותנו, כדי שלא חשבו שיש לו צלם ודמות. אגב, באמת אחד הפסוקים שאנחנו באמת, כאילו, שההסברים שלהם מורכבים, כאילו מתעסקים בזה הרבה בשאלה מה זה בדיוק הצלם הזה, מה זאת הדמות. אני לא אקרא את כל הדברים שהוא מביא פה, שמביאים פה, מי שרוצה יכול להסתכל שם. אז באמת, אבל עיקר העניין שכולם משנים אותו הדבר. אחד השינויים המפורסמים יחסית, כתבו לו את צעירת הרגליים, בבעלי חיים שאסורים לאכול, את צעירת הרגליים, ולא כתבו לו את הארנבת. למה? מפני שאשתו של תלמי, ארנבת שמה. שלא יאמר, שיחקו ביהודים, הטילו שם אשתי בתורה. זה עוד איזשהו שינוי שהם חשבו עליו כולם, לא יודע איך הם ידעו וכולי. על התרגום הזה יש לנו, יש איזושהי איגרת, נקראת איגרת אריסטייס, אם אני מקווה שאני מאיית את השם שלו נכון. זה אחד, יש לנו ספר מה שנקרא ספרים חיצוניים. ספרים חיצוניים זה ספרים שנכתבו ולא נכנסו לתנ"ך, אז איזשהו סוג של ספר חיצוני, שמתאר את כל, בהרחבה מאוד גדולה, את כל סיפור תרגום התורה. אז בסיפור שם, מי שרוצה, זה, יש אותו כאילו הטקסט קיים באינטרנט, תחפשו, תמצאו אותו. והוא ככה מספר, באופן יותר, מרחיב לנו קצת היריעה על הסיפור הזה. אז הוא אומר, תלמי המלך, הייתה לו ספרייה מאוד גדולה, בעיר אלכסנדריה. אנחנו מכירים, אולי זה התיעוד הראשון שיש לנו על הספרייה, זאת ספרייה מאוד מפורסמת, אם אני לא טועה, היא נשרפת בשלב כלשהו. אני לא זוכר אם על ידי המוסלמים או על ידי הנוצרים, אם יש אולי, תבדקו את זה, תראו, אם אני לא טועה ככה יש לי איזשהו זיכרון כזה. זה ספרייה מאוד גדולה ומפורסמת עם המון המון כתבים, ובשלב כלשהו הוא מחליט שהוא רוצה להכניס אל הספרייה שלו גם כתבים של הדת היהודית, כאילו. והוא אומר איך אני אעשה את זה, שואל איזשהו מישהו, ככה מתואר שם בספר, אז הוא אומר לו מה הבעיה להביא, אז הוא אומר לו לא, היהודים לא כותבים בשפה שלנו, צריך לתרגם. אז זה מביאים חכמים, והתיאור שם הוא תיאור של חיבה מאוד גדולה, כאילו של תלמי המלך לתורה, והערכה מאוד גדולה, לפחות ככה מתואר שמה, כפתיחה לסיפור הזה, כדי שירצו לבוא ולתרגם לו את התורה, מה שהוא עושה הוא משחרר איזה 100,000 עבדים יהודים שהסתובבו באותו זמן בשווקים, ועושה כל מיני, משלם להם הרבה כסף, וכשמגיעים החכמים מירושלים, אז הוא מביא להם, עושה להם איזושהי מסיבה כזאת מאוד גדולה, הרבה מאוד זמן. אומר, כל התיאור הזה, על פניו, הוא נשמע תיאור מאוד חיובי. שם מופיע גם התיאור של השינויים. באמת הוא נשמע תיאור מאוד מאוד חיובי. כאילו, של אירוע מאוד מאוד טוב. גם העובדה שבסוף כולם משנים אותו דבר, ואנחנו כאילו לא מסתבכים עם זה, זה כשלעצמו איזה סוג של נס, נקרא לזה, נס שקורה שם. נגיד אולי דבר כזה, לא הייתי מתפלא אם היינו מוצאים את התיאור הזה של תרגום התורה כאחד הימים הטובים, נגיד, של עם ישראל. שבא תלמי המלך ורצה ללמוד את התורה, וכינס, ושילם על זה, ונתן זה, ובאו חכמים. ולא רק שהם תרגמו את התורה ועוד אנשים מכירים, הם גם תרגמו כולם בצורה מדויקת ואחת. באיגרת הזאת מתואר שהוא משביע אותם. משביע אותם שלא ישנו. שכל אחד שיכתבו את האמת, מה שכתוב בתורה ושלא ישנו. זה נשמע על פניו אירוע מאוד מאוד חיובי, אבל אנחנו צמים על זה, אנחנו צריכים אולי להבין למה. הגמרא במסכת סוטה מספרת על תרגום עתיק יותר של התורה, תרגום שקורה בעצם בתחילת ספר יהושע. בתחילת ספר יהושע יש מעמד של הר גריזים והר עיבל. עם ישראל מגיע, כל שם הטקסט של כלל הברכה, זה הציווי הזה מופיע בספר דברים. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה. ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, קורא בדברים פרק כ"ז, והקימותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד. כן, צריך לשים אבנים גדולות, לשים עליהם סיד, צבע כזה, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, ועברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, וכולי. אז בסוף הדברים כתבת, הפסוקים שהם מסיימים, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. אומרת הגמרא, מה זה באר היטב? ב-70 לשון. ככה, ובאמת אנחנו רואים שיהושע אחרי זה כותב, עושה את כל אשר, כל מה שמשה אמר לעשות, בסוף בתחילת ספר יהושע. יש איזשהו, כנראה יש איזושהי משמעות וחשיבות לרצון שהתורה תהיה מתורגמת לשפות נוספות, ושאנשים יכירו וידעו אותה. ויותר מזה, באמת אנחנו יודעים, יש נבואה מאוד מאוד מפורסמת בתחילת ספר ישעיהו, ישעיהו פרק ב', אני חושב שכולם מכירים אותה, אני חושב לפחות את חלקה, שבה, באמת כולם מכירים אותה. אומר ככה, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בן גויים, הוכח לעמים רבים וכו' וכו'. כשאנחנו אומרים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אז אני מניח באופן פשוט שהכוונה היא שיהיה איזשהו מוסד בירושלים, שילמד תורה את כל העמים. אני מניח שזה יקרה בעוד שפות, חוץ מעברית. נכון, אם אנחנו רוצים ללמד המון המון עמים עכשיו את התורה, אז הסיפור הזה באמת כנראה יקרה בעוד שפות. ועוד פעם אני חוזרת כל הזמן השאלה, כאילו, אז מה כל כך נורא בתרגום הזה? למה זה כזה גרוע שהתורה מתורגמת? הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, פרק אחד לפני האחרון, פרק י' א', סוף פרק י' א', בקטע ש... בחלק מהמהדורות צונזר, מדבר על ישו ומוחמד, ומסביר את התרומה שלהם באופן עקיף בעצם נקרא לזה להבאת התורה לעולם. אני אקרא את הדברים שלו. אומר ככה, אומר הרמב״ם, הוא מדבר שם על מלך המשיח, על התפקידים של מלך המשיח וכולי. אומר הרמב״ם ככה, אף ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כן, ישו שהיה בטוח שהוא עכשיו המשיח, בסופו של דבר הוא נהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך התנסו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל, הוא משיעם, הוא מקבץ נדחיהם, הוא מחזק מצוותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם, לעבוד אלוקה מבלדי השם. אמר הרמב״ם, קודם כל, באמת, הייתה טענה של הנצרות שהיא קיימת עד היום, שישו הוא המשיח שעליו דיברנו, יש פסוקים שהם רוצים להגיד שמדברים עליו, חוליין הוא נסע, איזשהו תיאור כזה של תיאורים שנשמעים כאילו מאוד מאוד נוצריים. אמר הרמב״ם, זה לא, ודאי לא נכון. וכבר דניאל התנבא שיהיה מצב שבו יקום מישהו, יגיד אני המשיח, והסיפור הזה לא יעבוד, ואנחנו יודעים שזה לא עובד, כי אנחנו יודעים שהמשיח תפקידו לגאול ישראל, ולהושיע אותם לקבץ וכו', ולחזק את המצוות, ומה שקורה זה בדיוק ההפך. אבל מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם. כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. כאן הרמב״ם מוסיף איזשהו חידוש מאוד מאוד מעניין, על מה כן יצא טוב מהדברים האלו. אומר הרמב״ם ככה, וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, כן, של מוחמד, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. כן, כל מה שהם עשו מטרתו, בסופו של דבר להוביל למצב שבו העולם כולו עובד את השם ביחד. איך? שנאמר, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. כיצד? אומר הרמב״ם, אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, אז באמת כל העמים יקראו שפה, כאילו כל הנבואות שדבר השם יוצא מירושלים וכו', וכל העמים באים לשמוע את דבר השם, הם נבואות שאני אומר, אם היינו מספרים אותם לפני, נגיד 2,000 שנה, היו נשמעות מאוד 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 מוזרות והזויות. למה? עם ישראל הוא עם קטן, שחי באיזושהי פינה אחת בעולם, בסדר? בגלובוס. ויש לו דת, ואנחנו יודעים שהיו ויש עדיין המון המון דתות בעולם. על חלקם שמענו, ועל חלקם כנראה אפילו לא שמענו, אולי לא נשמע גם. הסיכוי שאיזושהי דת של עם קטן שיושב באיזושהי פינה אחת בעולם, תהפוך להיות דבר משמעותי לעולם כולו, הוא סיכוי מאוד מאוד קטן על פניו. מה הסיכוי שספר ש... לעם ישראל יש את הספר שלו. יש את התנ"ך. מה הסיכוי שהספר הזה יהיה עכשיו ספר שאנשים ישמעו עליו בכל העולם? כאילו אם אני שואל בהיגיון, זה באמת הסיכוי מאוד מאוד קטן. אבל מה קורה? קיימים שני אנשים רשעים שמשנים את כל מפת העולם בהקשר הזה. אחד זה ישו, והשני זה מוחמד. מה הם עושים שניהם? שניהם לוקחים את התנ"ך.
שהוא נולד בתת-תוות?
יהיה שיעור לא לעילוי נשמתו, אני לא יודע מה אומרים על זה. אז סתם, לא יודעים. אז אני אומר, בהקשר שלנו, כאילו באמת שכשישו לוקח, נגיד, את התנ"ך ואומר, אנחנו נדבר קצת על מה הוא עושה עם זה אחרי זה, אבל הדת שיוצאת ממנו הופכת להיות משהו כל כך גדול, אז פתאום אנחנו מגיעים למצב, אותו כאן אגב קורה גם לאסלאם, הרי גם האסלאם יש לו התייחסות גם אל התנ"ך, ונוצר מצב שבסוף הספר הזה הוא הספר הכי נפוץ אולי בעולם. אז אומר את זה הרם, כיצד, איך יכול להיות שנגיע למצב כזה? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, מדברי התורה, מדברי המצוות. ופשטו דברים אלו באים הרחוקים, ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו במצוות התורה. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים, דברים נסתרות יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. אז אומר, כל אחד מהצדדי יש לו איזושהי אמירה, אף אחד לא מקבל את הדברים האלו, ואומר, זה מה שצריך לעשות. והם אומרים, אולי היה ונגמר, אולי יש פה איזשהו משהו פנימי וכו'. כשיעמוד מלך המשיח, באמת, ויצליח, וירום, וינסה, מיד הם כולן חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יטעו. אז אומר הרמב״ם, יש פה משהו, אני אומר אתם, עוד פעם, בהקשר שלנו, יש משהו ביכולת הזאת לתרגם ולהעביר את הדברים האלה. אנחנו רוצים שהדברים האלה יגיעו לכולם. אנחנו לא רוצים להשאיר את התורה רק אצלנו. אנחנו לא חושבים שהתורה הזאת היא מתאימה רק לעם ישראל, ובזה נגמר הסיפור, הסיפור שלנו, שאף אחד לא ידע ממנו וכו'. הנבואות והרצון שלנו, מדבר על זה, שיש לנו איזשהו חזון, שהוא באמת מתאים לכל העולם. זה לא שכולם צריכים להיות יהודים, כן? אולי אחד ההבדלים באמת בין היהדות לבין הרבה דתות אחרות, אין לנו אינטרס שכולם יהיו יהודים. אין לנו שום עניין בזה. יש לנו כן עניין שאנשים יאמינו בקדוש ברוך הוא. ונגיד, אומות העולם יקיימו את המצוות שהן צריכות לקיים, ושבע מצוות של בני נוח שהן צריכות לקיים אותה. אבל אין עניין שהן יקיימו את כל תרי"ג המצוות או משהו כזה, לכל אחד יש איזשהו תפקיד אחר. אם חוזרים לסיפור שלנו, אנחנו צריכים להבין מה כל כך חמור בסיפור הזה. למה בסופו של דבר, כשאנחנו רואים את התרגום הזה, אני אומר את מגילת הענית, שהחושך בא לעולם שלושה ימים, כן? שתרגמו את התורה ליוונית, הגיע חושך לעולם שלושה ימים. למה זה כזה אירוע נורא? אז ננסה אולי לענות על השאלות בכמה כיוונים, ואולי דרך התשובות, גם ננסה להתגלגל איזשהם מחשבות, אולי גם אלינו. חלק גדול מהדברים שאני אגיד עכשיו, שמעתי מהרב מדן. חלק גדול מהדברים הם ככה ממנו. מבחינה היסטורית, אנחנו יודעים שתרגום התורה ליווני, התרגום ה-70, מוביל בסופו של דבר לתרגומים נוספים. התרגום אולי הכי מפורסם שיש לנו לתנ"ך נקרא תרגום הוולגטה, זה תרגום נוצרי. שיש בו הרבה שינויים וטעויות שמקורן בתפיסה הנוצרית. היו תקופות בעולם שבהם לא התירו ליהודים ללמוד מהתנ"ך בעברית, אלא רק מהספר הזה, וזה יצר הרבה, הרבה תקלות. היום ברמה הכי, כאילו, הכי בסיסית, יש איזשהו משהו יש תקלות שנולדו מתוך התרגום הזה. כשאתה מעביר משהו לשפה אחרת, אתה מאפשר לאנשים אחרים להתחיל להשתמש בו ולגעת בו, והנגיעה הזאת היא עלולה ליצור כל מיני כשלים ובעיות. אבל מעבר לפן הטכני הזה, יש פה איזושהי בעיה עקרונית. הניסיון לחבר בין התורה לבין העולם האלילי, הוא ניסיון מאוד מאוד מורכב. מצד אחד, אמרנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לפרסם את דבר השם בעולם, אבל מהצד השני, שזה הצד שאולי אנחנו, שככה, שמי שקבע את הצום, מצדד בו, ואולי אפשר להגיד שנגיד היום הזה, לפחות, אז זאת אולי האמירה שאנחנו צריכים יותר לשים אליה לב, זה לבעייתיות שבניסיונות השילוב האלו. נגיד העובדה שהנצרות והאסלאם נולדו על גבי התנ״ך, יצרה בהתחלה בעיות. זאת אומרת, אנשים, היו הרבה אנשים, היה עולם אלילי, והייתה נגיד אמונה באל אחד. זה היה מאוד ברור אם אתה יהודי או כאילו עובד השם או עובד אלילים, החלוקה הייתה מאוד ברורה. פתאום קמו דתות חדשות שאמרו, העסק פה הרבה יותר קרוב, אנחנו קרובים אליכם. והרבה אנשים התפתו בהתחלה ללכת לכיוונים האלו. זאת אומרת, עד הרמה של עזיבה של הדת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שגם ישו וגם מוחמד, קהל היעד הראשון שלהם, מי היו? יודעים? היו יהודים. גם, אגב, אצל ישו זה יותר מפורסם כי הוא עצמו היהודי, וגם אצל מוחמד, השבטים הראשונים שהוא פונה אליהם, זה כאילו החמולות הראשונות, זה חמולות יהודיות. חלק, נגיד, הניסיונות של שבת, דברים כאלו, בהתחלה מתחילים מזה שאנחנו נוסעים ליצור איזשהו משהו דומה ומשותף. את מוחמד, האמת שלא קיבלו אותו. צורה יחסית יותר, נראה לי, יותר חזקה. אבל אני אומר זאת הבעיה כאילו היותר גדולה ויותר קטנה. למה? כי באמת מי שמשנה לגמרי ונגיד מתנצר, אז קורה פה משהו מאוד חמור מצד אחד, מצד שני, אני חושב שזה באמת קורה פחות, כי יש פה איזושהי הבנה שזה משהו אחר. אבל יש מצבים יותר פשוטים שבהם הבעייתיות אולי עולה בצורה יותר, אני אומר, יותר קל ליפול בה, למרות שהסכנה אולי פחות גדולה. וזה איזשהו רצון לפעמים לערבב בין הדברים. בתקופת תרגום התורה אנחנו יודעים שיש הרבה התייבנות בעם ישראל. אני חושב שזה קשור לאותה נקודה. זאת אומרת, כשיש לנו אלילות מול עבודת השם, כשזה מאוד מאוד חד משמעית, אז כל אחד נמצא בסיפור שלו. כשפתאום הגיעה התייבנות, הוא אומר, תקשיבו, אנחנו בתוך הספריות שלנו, אז גם התנ״ך נמצא וגם זה, ואפשר... אז הכל נהיה יותר קרוב. אז התחושה שאני יכול להחזיק גם וגם היא יותר חזקה. זאת אומרת, אני יכול גם להיות חלק, נגיד, מעולם התרבות, נגיד, היווני מצד אחד, ומצד שני, להישאר יהודי דתי, נקרא לזה. והערבוב הזה, הרבה פעמים מוביל למקומות לא טובים. זאת אומרת, לפעמים, ככל שעובר הזמן, אדם פתאום מגלה שלא נשאר לו כלום בסוף מהיהדות שלו. זאת אומרת, מאיזשהו... כאילו, איזשהו פולקלור חיצוני כזה, שזה שבסוף הדבר נשאר, אבל הפנימיות בסוף נגמרת. בסוף אם אדם כל הזמן, אם העולם הערכים שלך וכולי הולך ונהיה יותר ויותר מותאם לסביבה שלך, הסיכוי שתשאיר משהו גם מהעולם היהודי שלך בצורה עמוקה ומשמעותית, הוא מאוד מאוד קטן. בהקשר הזה, אני אומר, בתקופה הזאת אנחנו באותה תקופה חיים, בראש העם עומדים שני אנשים שהשמות שלהם יחסית מפורסמים, למרות שהם לא מופיעים. במשנה, השם שלהם נמחק מהמשנה, זה צדוק ובייטוס. אנחנו מכירים אותם בעיקר דרך התלמידים שלהם, הצדוקים והבייטוסים, שמה שאפיין אותם היה חוסר אמון במה? בתורה שבעל פה, נכון? נראה שיש קשר בין שני הסיפורים האלו. אמרנו שתרגום לכאורה זה דבר טוב, אנחנו יכולים לתרגם ולהעביר את הדברים הלאה ואפשר, אנשים יכולים ללמוד ממנו. כשמתרגמים את התורה ליוונית, אי אפשר להעביר הכל. מה זאת אומרת? כשאנחנו רוצים לתרגם איזשהו, נגיד, פרשייה מהתורה לשפה אחרת, אפשר לתרגם את המילים ולהעביר את הסיפור ואת המסר. מה שלא יכול לעבור, והוא מאוד מאוד משמעותי, זה... נקרא לזה, זה כל, בעצם כל מרחב תורה שבעל פה. תורה שבעל פה יושבת על התורה שבכתב, אבל באופן מאוד מאוד צמוד למילים. אם נסה לקחת את כל האופנים שבהם אנחנו לומדים דינים על ידי תורה שבעל פה מתורה שבכתב, אנחנו מדברים לדוגמה על גזירה שווה. מה אומרת גזירה שווה? גזירה שווה אומרת, הבחירה של התורה להשתמש באותה מילה פה ופה, מלמדת על איזשהו קשר פנימי בין הפרשיות. כשאני מתרגם, הסיכוי שאני אשתמש באותה מילה לשני דברים שונים הוא קטן מאוד. אני אומר, זה נכון להמון דברים. ביטויים שאפשר לרמוז מהם מסיפור אחד לשני. כל מי שיודע קצת, מכיר קצת גם, גם לימוד תנ"ך, כלומר, גם בפן ההלכתי וגם בפן נקרא זה יותר האגדתי, אז אנחנו משתמשים המון ביכולת הזאת של התורה לתת לנו רמזים והקשרים שונים. זאת אומרת, המילים יש להם משמעות, המילים הספציפיות הללו יש להם איזושהי משמעות. ברגע שאני מתרגם את התורה לשפה אחרת, מה שאני בעצם עושה, אני מרוקן אותה מכל היכולת ללמוד ממנה דברים אחרים. אני כאילו הופך אותה לסיפור יחסית פלקטי, נקרא לזה, שאין צורך באיזושהי מסורת או משהו כזה. אני יכול להכיר את הסיפור כמו שהוא, כמו שאני קורא אותו, ככה אתה יכול לקרוא אותו, כולנו יכולים לקרוא אותו באותה מידה. אנחנו יודעים שהגמרא במסכת גיטין אומרת, זאת אומרת, דורשת את הפסוק, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. על מה אומרת הגמרא? לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. מרחב הברית של עם ישראל עם התורה קשור דווקא למרחב, מרחב הלימוד בעל פה. ואת הדבר הזה, יש פה איזושהי פגיעה בדבר הזה. כשהתורה הזו שבעל פה היא לא קיימת, קודם כל אתה מאבד מרחב מאוד גדול, וגם אתה מאבד את הקשר המיוחד שבין עם ישראל לתורה. החיבור הזה בין, קרא לזה בין, נגיד התרגום של התורה שמביא לאיזשהו חיבור בין התורה לבין הדתות והתרבויות שהיו סביבה, הוא חיבור מאוד מאוד מורכב. אז דיברנו עליו בהקשר של המעבר, נגיד של התנצרות, או נקרא לזה ככה, או התייבנות, נקרא לזה במילים שאנחנו מכירים אותם היום. זאת אומרת, מעבר שלם, או איזושהי השפעה. אם ננסה אולי קצת כן לקחת את זה אולי קצת למקומות שלנו היום, אז נראה לי שכל תרגום בסופו של דבר הוא איזושהי התאמה. כשאני מתרגם משהו לשפה אחרת, אז תנסו לחשוב אתם על ספר מתורגם שקראתי, בסדר? אם תנסו לקחת ספר, זה דוגמה אחת, נכון? האמת שיש דוגמאות שמערבית לעברית. בואו נראה, תקחו טקסט באנגלית, תכניסו אותו לזה, לתרגום בגוגל, מה יצא לכם? אוסף של מילים, הרבה פעמים לא קשורות, נכון? אז ברור שזה לא תרגום אחד לאחד. גם שקוראים נגיד ספר מתורגם, מישהו, לפעמים אתה שומע מישהו שמבקש ממך משהו, שהוא מנסה לתרגם, יצא לכם שפעם מישהו ביקש מכם לקחת תמונה, אם אתה יכול, אם אפשר בבקשה לקחת תמונה, מכירים את הביטוי לקחת תמונה? מה זה לקחת תמונה? זה, נכון, זה תרגום של אנגלית שתקפי. כל תרגום, כדי שהוא יעשה בצורה טובה, אתה לא יכול להשאיר אותו כמות שהוא. אי אפשר לקחת משפט משפה אחת, לתרגם אותו כמות שהוא לשפה שנייה, במובן המילולי הפשוט, כי באמת המילים, יש להם המון המון משמעות מעבר לתרגום הפשוט, כאילו, המילוני נקרא לזה. כל תרגום בעצם, גם של, התרגום של התורה, הוא יוצר איזושהי התאמה. בדרך כלל, אנחנו, נראה לי, היום רגילים לדבר הרבה על היכולת שלנו להתאים את התורה אל המרחבים השונים. אבל אני חושב שלא תמיד אנחנו, לא תמיד הדבר הזה נעשה בצורה נכונה, ולא תמיד, אולי לא תמיד הוא נכון בכלל. היו תקופות, נגיד, בעם ישראל, שבהם, נגיד, קח את זה כאיזושהי דוגמה, בזמן שלמה המלך, אנחנו יודעים שפסוקים מתארים ששלמה המלך אהב נשים נוכריות. מה זה אהב נשים נוכריות? אז חז"ל אומרים שהוא מלמד אותם, שהוא מעביר את הדברים שקיים אצלו לעמי האזור. אנחנו יודעים, אגב, סתם גם באמת מבחינה מדינית, בדרך כלל מלך שהיו לו הרבה נשים, לרוב היה מתחתן עם בנות של מלכים אחרים. מה שהיה קורה, בת המלך הייתה נמצאת עכשיו בארמון של המלך הזה. בזמן שלום היא הייתה סוג של שגרירה של אותה מדינה. בזמן מלחמה היא הייתה הופכת להיות סוג של בת ערובה כזה, כן? זה היה מין איזשהו כלי כזה שאיתו היו משתמשים. ברור שהייתה השפעה, אבל כשהוא מתחתן עם בת מלך מצרים, אז יש איזושהי השפעה גם על המצרים וכו'. לשלמה יש ביטחון ביכולת שלו להשפיע. בתקופת שלמה, אנחנו יודעים שעם ישראל נמצא באיזשהו מצב מאוד מאוד שלם, סייע רבה שלמותה, שיש יכולת גם להשפיע לאחרים. נגיד אנחנו, אם נקפוץ, אנחנו בתחילת ימי בית ראשון, נקפוץ לתחילת ימי בית שני. אחד הדברים שקורים בתחילת ימי בית שני, עולה עזרא, ומה הוא עושה? מפריד את העם מהנשים הנוכריות. מין תהליך הפוך כזה, למה? כי בתקופת תחילת בית שני, המצב בעם ישראל הוא מצב הרבה יותר קשה. וההבנה היא שלא תמיד אנחנו יכולים לצאת ולהשפיע החוצה. לפעמים אנחנו צריכים עכשיו להגיד, עכשיו, זה אנחנו, אלה הגבולות שלנו, אנחנו לא מתפשטים למקומות אחרים. אני יודע, אנחנו יודעים שצום, מטרתו של צום זה לנסות לעורר אותנו לאיזושהי חשיבה. כי אני אומר, כל מי שאוכל כל הלילה וישן כל היום, אני ראוי לו ראוי להאכיל אותו שהוא קם לפני השקיעה, לתת לו משהו לאכול, כדי שלפחות לא יחשב, שלפחות שלא יחשוב שהוא צם. הרעיון של צום, מטרה של צום זה לא להעביר איקס זמן בלי לאכול, כי את זה אנחנו כולנו עושים כל לילה, נכון? זאת אומרת, כל לילה אנשים ישנים ולא אוכלים. המטרה של צום היא לצום, ובין היתר כאילו להתנתק מזה כדי לחשוב על המשמעות של הדברים. אני מנסה לעשות קצת לחשוב, כל מה שעשינו פה קצת, כן לקחת איזושהי נקודה אולי אלינו, שבזה אולי גם אם יש לכם דברים לשתף, אני גם אשמח. ניסיתי לחשוב על זה קצת יותר היום. אנחנו היום לא מתמודדים, אני אומר, בתחושה שלי לא מתמודדים נגיד עם הגויים, כאנשים. זאת אומרת, אין לנו, היום מדינת ישראל במצב כזה, נגיד, היהודים שחיים בארץ ישראל, הביטחון שלנו נראה לי בעצמנו, והיכולת שלנו באינטראקציה שלנו עם גויים אחרים, לא, יש לנו מספיק ביטחון. מה שכן אנחנו מתמודדים איתו, זה התמודדות תרבותית ולא אישית. זאת אומרת, הסיפור עכשיו הוא לא נסיעת בנות זה, גם ההלכה השתנתה, אבל מה שכן, אני אומר, לענייננו, זה באמת ההתמודדות עם התרגום של, נגיד, תרגום התורה לתרבות המודרנית. ובהקשר הזה אני מרגיש שיש לנו הרבה מה לחשוב. אנחנו מדברים הרבה על איזושהי תורת חיים. מדברים על זה, נגיד, בישיבה ובציבור הדתי-לאומי בכלל, יש איזשהו כזה ניסיון לדבר כל הזמן על תורת חיים. ואני אומר, אני אקח את היום הזה כיום שבו אנחנו מנסים להסתכל על המורכבות שבסיפור הזה, ואולי קצת לבקר חלק מהתופעות, אז אולי נגיד, כאיזשהו ניסיון, לא יודע, לעשות איזשהו חשבון נפש כללי. שנגיד, לפחות בתחושה שלי, הלכנו עם זה כמה צעדים קדימה. זאת אומרת, לא כל בן אדם שהולך לרוץ, או הולך לים, או ישן בחדר, אז הוא מקיים עכשיו תורת חיים, כן? כדי לקיים תורת חיים, דבר ראשון מה צריך להיות? קודם כל צריך שיהיה תורה, זה דבר ראשון כדאי שקודם כל יהיה. חוץ מזה, תורת חיים, אני חושב, אם קצת נסה לחשוב על זה, תורת חיים, אין פירושות תורה וחיים. לרוב, כשאנשים מדברים על תורת חיים, הם מדברים על שילוב של תורה וחיים. בסדר? זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו הוא גם מצליח, נגיד, במצב הטוב, הוא גם לומד בבוקר, וגם אם יוצא עם חברים, נגיד, בלילה, בסדר, המצב הטוב זה שהוא לומד בבוקר, אז נגיד, הוא עושה גם וגם, אז זה לא הופך את זה להיות איזושהי תורת חיים. כן? זאת אומרת, שבן הזה הוא גם יש לו תורה, וגם יש לו חיים. והעובדה הזאת של תורה וחיים היא בעיקר, אני חושב, מצמצמת את התורה. כי היא מגבילה אותה, היא שמה אותה במצור, נקרא לזה אולי בהקשר שלנו. היא אומרת, התורה שלי נגמרת בבוקר, אפילו בבוקר אני אפילו יחסית רציני, אני מגיע וכו' וכו', אבל אני אומר, נראה לי שבאמת זה עיוות מאוד מאוד גדול של השאיפות והרצון שלנו. נגיד הציבור החרדי, יש הרבה ביקורת על הציבור הדתי-לאומי. אז האמת היא שאני בחרתי להיות דתי-לאומי ולא חרדי, גם נולדתי לזה, אבל אני גם בוחר בזה, אני מאמין בזה. אבל יש הרבה אמת בביקורת. הביקורת אומרת, אתם מנסים לעשות הכל, ואתם בסוף לא עושים כלום. זאת אומרת, הרצון להיות גם וגם וגם, כמשל הברווז המפורסם, שהוא גם עף, גם שוחה וגם צולל, והולך בחוץ, ושלושת והכל הוא עושה גרוע. אז זה הרבה פעמים ככה זה התיאור החרדי לציבור הציוני דתי. אבל אני חושב שבאמת בהקשר שלנו, זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו. זאת אומרת, זה אולי אפילו בצורה קצת יותר קיצונית, אם בישיבת הסדר, ביום של צום שנגמר בשעה 5, אין כמעט אף אחד בבית מדרש, אז אנשים שפסיקו לבלבל במוח על תורה וחיים. נגיד זה אולי באופן הזה. בסדר? זה יום רגיל במשק, אנשים שעובדים עושים הכל כרגיל, יחידים שיכולים לעשות לעצמם, לא יודע, להגיד שהם לא יכולים כי הם פשוט צמים, כי עד 5 הם לא אכלו, זה בין אישים. ובהקשר הזה אני מרגיש שזה מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו. אנחנו יכולים לבלבל את המוח עד מחר על דברים, לדבר על זה שאנחנו עושים, אנחנו גם עושים כדורגל וגם לדעים. בסוף אם בנם הכדורגל שלו זה מרכז היום שלו וסביב זה דברים, זזים הדברים. אני אשתף עכשיו דיון עם שיעור א', אני אשתף בזה. יש פעילות, צוות פעילות, ארגנו פעילות. באו אני עכשיו לפני הזה, יש להם פעילות, אמורה להיות מחר. שאלו אותי מתי לעשות. אמרתי מראש, תעשו ב8:30. למה ב8:30? כי אנחנו מבינים שאנשים פה הם, הפעילות היא חשובה, ואנשים כבר לא בשעה שלומדים כל היום, אז ב8:30 זה נראה לי שעה שאפשר. למרות שאמרו ללמוד סדר ערב, אז פעם בכמה זמן מבטלים סדר ערב, עושים פעילות בסדר. הם באו להגיד לי שהחבר'ה אמרו ש8:30 זה מאוחר להם מדי, זה לא שעה טובה. אם אפשר לעשות את זה ב6 נגיד. והם לא מצליחים להבין למה זה בעייתי. אם אנחנו לא מצליחים להבין למה ב6 לא עושים פעילות, אז אנחנו לא מבינים את הסיפור שלנו פה. כי ב8:30 זה לא שאנשים רוצים פעילות ב6 כי ב8:30 הם רוצים ללמוד. הם רוצים פעילות ב6 כי ב8:30 הם יוצאים. כי החיים הם החיים, הם הדברים. היציאה בזה בערב היא הדבר, אני לא יודע מה עושים. זה לא שמולכים לישון ב8:30. והתורה היא איזשהו אקט נלווה, שאנחנו שמים אותו איפשהו. וכשהוא מסתדר, אנחנו משתמשים בו. כשהוא פחות מסתדר, הוא אולי פחות זה. ואני אומר, בהקשר הזה, אני חושב שהניסיון הזה לתרגם את התורה ולשלב אותה, הוא ניסיון קשה, שאני לא בטוח שאנחנו תמיד עומדים בו. אם יש לכם דברים להגיד על זה, אני אשמח לשמוע. או שאני רק אגיד על זה. מישהו רוצה להגיד על זה משהו, להעיר, לשאול. מה זה? לא, אני אומר, אני אגיד ברצינות שאני לא אומר את זה עכשיו כאיזשהו רק שמוס ישיבתי כזה, זה, כי זאת המשבצת עכשיו בשבוע וזה. כן, אני אומר, תמיד הבעיה בשיחות האלו שצריך להגיד אותם בחדרים, נכון? כאילו צריך לחבר רמקולים בחדרים ולשים אותם בחדרים. אבל מה שכן אני אגיד אולי בזה, איפה זה כן פוגש, אני מנסה, אבל איפה זה פוגש אותי? אז אני אומר, גם בשאלה נראה לי עקרונית, שצריך לשאול אותה כאילו, אפשר להחליט כל פעם מה שאנחנו מחליטים, אבל צריך למצוא את הזמן לשאול אותה. השאלה חשובה, האם הסיפור הזה שאומר, אנחנו מנסים לעשות גם וגם וגם, מצליח או לא מצליח? האם אנחנו מסוגלים באמת שיקומו אצלנו אנשים שהם גם תלמידי חכמים והם גם קשורים לחיים? הרב גבריאל אוהב להביא את הדברים של הרב קוק על זה שמטרתנו להוציא אנשים שהם תלמידי חכמים בעלי בתים. אז אני אומר שבעלי בתים היום זה מורכב, כי זה נורא יקר וזה סיפור אחד, זה אם טוב מתעסק את העניין שלה. אבל גם תלמידי חכמים, אם תשאלו אותי בברצינות, האם בחור שמסיים ישיבת הסדר 5 שנים, האם הוא יוצא תלמיד חכם? לא נראה לי, האמת. זאת אומרת, האם הוא יכול לצאת אולי, במקרים טובים הוא יכול לצאת אוהב תורה, הוא יכול לצאת מחובר, הוא יכול לצאת כזה שזה יהיה לו משמעותי בחיים, והרבה פעמים אגב זה יכול להיות יותר חשוב. כי באמת יש הרבה אנשים שיודעים תורה, והחיים שלהם לא חיים שכשהתורה היא משמעותית להם, היא לא מרכז החיים שלהם וכו', אז הסיפור הוא לא הידיעה, אבל אני חושב שיש לנו, שכן יש לנו שאלה. זאת אומרת, האם ילדים יכולים לגדול בבית ספר על כל הקלפים שכולם גדלים, אני לא יודע, על סופר גול וזה, ובסוף, ולהגיע לכל אחד איפה שהוא גדל, והסרטים שהוא ראה, ודברים שהוא עבר איתם כל התיכון, להגיע לישיבה ולבוא בשורה ולהגיד שהגמרא לא מעניינת אותו. רוצה להגיד לעצמי, רוצה להגיד, אחי, בטח זה לא יעניין אותך, למה שזה יעניין אותך? אחי, תראה איפה אתה נמצא, כאילו, תראה מה הסביבה שלך, מה התרבות שלך, מי האנשים. זה, כאילו, לא, אני אומר, אני קצת שואל גם את עצמי, זאת אומרת, האם הסיפור הזה הוא עובד? האם הוא אמיתי, האם הוא קורה, האם אנחנו מצליחים לעמוד בו, או שזה רק סיסמאות שאנחנו זורקים אותם לאוויר, אנחנו מדברים על זה וזה נשמע יפה כזה, ו... סיפרתי פה בכמה הקשרים, נראה לי שפעם חבר שנסע בטרמפ, שהיינו איזה שיעור א', נסע בטרמפ עם איזה יהודי מסורתי כזה, אז הוא אמר לו, אתם הכיפות הסרוגות, מעקים, אתם, אני אוהב אתכם. אתם גם תורה, גם צבא, גם בנות, אני אוהב אתכם. אז באמת אני אומר, אנחנו כאילו, שאלת הגבולות היא שאלה קשה. וזה, כל השנה אנחנו מדברים על החשיבות של הערבוב של הדברים, ואנחנו באמת מאמינים בזה. מי שישה, וגם חשוב גם את זה להגיד, שבאמת אני, שבאידיאל, שואלים אותי מה האידיאל, אני לא חושב שהאידיאל הוא ללמוד כל היום רק תורה, ולעזוב את כל השאר, ואנחנו, אין לנו ברירה, אז אנחנו גם עובדים, גם עושים צבא, וגם זה. לא, אני חושב שהאידיאל הוא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני אומר, בן צי, יגיד מה שיש לו להגיד. כן. אז אני מסכים לגמרי שבבסיס, זאת אומרת החלוקה, ככה אני גם הגדרתי לעצמי, החלוקה היא בין תורה וחיים נגד תורת חיים, והרבה פעמים הרצון שלנו ליצור תורת חיים, הוא יצר תורה וחיים, ואנחנו משלמים עליו מחיר גדול, ואני אומר, צריכים להיות מודעים, אני אומר, לפחות ביום הזה, זה מה שאפשר להקדיש אותו למודעות למחיר. כן, למודעות למחיר של על מה גדל ילד בבית, נקרא לדתי לאומי רגיל, על מה התכנים שאותם הוא מכיר, על מה הוא גדל. אני לא אעבור פה אחד-אחד וישאל אותו על מה התכנים שהוא גדל עליהם. בסדר, מה הוא ראה, איזה תל...
אורי אורבך כתב, לא יודע, אני מכיר. אני חושב שאורי אורבך כתב כל מיני מילים כאילו, ואז אומר איזה מילים יותר מכירים, כאילו, נתינות דעתית. וכל מיני מילים של חרדים, זה, ואז וכל מיני מילים של חילונים.
אז אני, באמת אני אומר, סתם, אנחנו משלמים על זה מחיר, בקיצור, משלמים על זה מחיר. שאני אומר, עוד פעם, באמת שואלים אותי מה האמת, מה אני חושב שאמיתי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה ודורש מאיתנו, והמציאות כולה היא אומרת את זה, לקחת חלק בסיפור שקורה פה, ולקחת חלק זה אומר, זה אומר גם לשרת בצבא, וזה אומר גם לצאת לעבודה כמו שיהודים עבדו במהלך כל השנים וכל הדורות, וגם לעבוד על המידות, לעשות אלף ואחד דברים, ליישב את ארץ ישראל ולהיות אנשי חסד, ובאמת לעשות המון המון דברים שאני חושב שגם המון אנשים עושים אותם בצורה טובה ומשמעותית וכו'. באידיאל זה דברים אמיתיים ונכונים, אני חושב. לא חושב שזה דברים לא, כאילו האידיאל הוא נכון. אבל אני לא חושב עוד פעם, יש איזה שאלפים, חלק מהאנשים חיים בתחושה שהאידיאל זה להיות חרדים, ונגיד ללמוד תורה כל היום, אני לא יכול, אז אני אעשה עוד דברים. אני לא יודע, לא יכול כלכלית, אני לא יכול, אין לי ראש לזה, אני לא יכול לשבת, כל אחד והסיבות שלו. אז אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שהמטרה היא לשבת ללמוד תורה כל היום. לא חושב שזה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, כי אני לא יודע מה. משה רבנו, הנביא הכי גדול שקם לעם ישראל, תלמידו הכי קרוב היה יהושע בן נון, סבתא שלי אמרה לי אתמול, לקחתי שנסעתי איתה, סבתא שלי שהשואה הוציאה אותה מאוד מאוד ציונית ומאוד מאוד דתית, אז היא אמרה לי, יהושע בן נון היה התלמיד הכי קרוב של משה רבנו, ואפילו הוא לא קיבל פטור מהצבא. אז כאילו, יכול להיות שהוא יכול להוציא פטור על זה שהוא תלמיד ישיבה, והוא לא הוציא. אולי כי הוא סידר את הספסלים, כל מילים, סתם. אבל באמת אני אומר, יש, אז אני אומר, זה שהאידיאל הוא כזה, כאילו צריך לראות שכשהאידיאל הוא כזה, זה לא מונע מאיתנו לפעמים לעשות איזשהו עצור. ולהגיד, אם לא נסחפנו, כאילו, אם לא הלכנו רחוק מדי עם הדברים האלו, כאילו, לא יודעת, באמת, אני אומר, אפשר, כיוון הזה של אורי אורבך, לשאול ילדים עכשיו, תשאל ילדים עכשיו, אני יכול לשאול, אני לעשות פה את המשאל, כן, שמות של שחקני כדורגל, מול שמות של ראשונים ואחרונים, את מי מכירים יותר? לא יודע. אולי יש פה אנשים כמו לאוי שלומד עכשיו בבית ספר, הם חלקים קלפים של יותר נורמליים, יותר זה, יש אחריות, עושים דברים יותר טובים, אבל בסוף באמת אני אומר, זה משהו שהוא מורכב, ונראה לי שאנחנו צריכים לכל הפחות לתת את דעתנו עליו, ולהבין את המורכבות שלו, ופחות להיות מוכנים אליו. כאילו, כשאדם עכשיו מבין שזאת הסיטואציה, אז שיתכונן לזה, שינסה לחשוב עכשיו מה הוא עושה, איך הוא רוצה שהחיים שלו ייראו, איך התורה תהיה משמעותית לו בחיים. הבאנו השבוע כמה בוגרים שסיימו את הש"ס בלימוד דף יומי. לדוגמה נראה לי באמת יפה וטובה. אתה רואה אנשים שבהקשר הזה, שבאמת קודם כל הצליחו לסיים את הש"ס, זה אומר שהם 7.5 שנים עכשיו הצליחו להקדיש זמן ללימוד הזה, שזה דבר מאוד מאוד קשה בחיים, ככל שעובר זה נהיה יותר ויותר קשה. ומה שעוד היה מרגש ויפה סתם בעיניי לראות, זה שהם הסכימו גם לפנות זמן ולבוא גם אלינו לדבר איתנו. כי התחושה שלהם שקרה פה, כנראה זה אנשים שקרה להם פה משהו משמעותי והם הלכו איתו הלאה. ומשהו שנראה לי אנחנו צריכים כל אחד במקום שלו, בהתלבטויות שלו, לנסות לחשוב עליו, איפה זה יפגוש אותו, איפה זה יפגוש את הבית שלו, איפה זה יפגוש את הילדים שלו, איך זה ייראה בקהילה שלו וכו' וכו'. השם ייתן לנו כוח להצליח שהתורה שלנו לא תהיה תורה וחיים, תהיה תורת חיים. שגם התורה תתברך מזה וגם החיים יתברכו מזה. ניצור ביחד משהו אחד שלם. אמן ואמן. כן. מעניין, לא חשבתי על זה ככה, אני לא בטוח שאפשר להגיד לגמרי דבר כזה, כי נראה לי שהנפילות אצלנו יותר גדולות. זאת אומרת, הדרישה לתורת חיים היא יותר רחבה, היא לא לאליטה, אני חושב. כאילו, הדרישה להיות תלמיד חכם, היא דרישה אליטיסטית מראש. היא אומרת, אתה צריך להיות עם יכולות מסוימות, אולי עם סביבה, כאילו, יש הרבה דברים שצריכים לקרות, ברור לכולם, כן, שבסוף מכל הישיבה יצא אחד גדול הדור. בסדר, נגיד, במצב הזה, כאילו, וכל השאר תפקידם לעשות לו רעש, כדי שיהיה לו רעש של לימוד. אבל כשאתה מדבר, אני חושב שדווקא ההבנה של תורת חיים בבסיס שלה היא כן מתאימה לכולם. נגיד באיזשהו מקום היא חסידית, והיא לא, נגיד בהקשר של החסידות וההתנגדות, היא תפיסה חסידית שאומרת, אנחנו פונים לכולם, כי כולם חיים, והתורה שייכת לכולם. לקחת את התורה ולהגיד תורה זה שווה לימוד תורה, וזה כבר צמצום, אני חושב, שזה רק לימוד תורה. אבל זה נכון שכאילו בסוף, גם בציבור הדתי-לאומי, יהיו כאלו שימשיכו, נגיד, במשרות תורניות, נקרא לזה, בסדר? אז זה לא מתאים לכולם, כל אחד מה שמתאים לו. אבל בכל אחד שבחיים שלו, זה יהיה לו משמעותי, נראה לי שזה הקדוש ברוך הוא מצפה מכולנו, נראה לי. כאילו, אדם, שזה יהיה לו משמעותי, אני לא יודע עכשיו להגיד בשעות. אני לא יודע, כאילו, אני אומר, באמת, אין לי דרך לקמת את זה, בזמן, בזה, אבל כשאדם בתחושה, בחוויה שלו, זה יהיה לו מאוד משמעותי, זה יהיה לו חשוב. שהוא יצא לחיים, החיים שלו יהיו כאלה שהם נובעים מתוך זה, שהם לא כל הזמן באיזשהו כזה, או זה או זה, כאילו, או אני עושה גם וגם, במקרה טוב אני תרמתי שעת לימוד, לא יודע מה. אני אומר, לא, זה היום שלי כולו, אני רוצה שאדם ילך לעבודה, שאדם יבחר עבודה, התורה תהיה לו משמעותית בשאלת בחירת העבודה שלו. לא רק בשאלה האם הוא מצליח לפנות חצי שעה ללימוד דף יומי, אלא גם בשאלה באיזה עבודה אתה עובד. האם אתה עכשיו בוחר לעבוד בעבודה פחות מכניסה, אבל יותר נגיד משמעותית וחשובה? האם אדם מוכן לעשות דבר כזה, בחירה כזאת, לא מוכן לעשות בחירה כזאת? הרבה דברים. האם אדם מוכן לעבוד פחות שעות כדי להיות יותר בבית? זה גם יכול להיות משהו. עכשיו אני אומר, לא כולם חייבים לעבוד פחות וכו' וכו'. אבל שאדם, השיקולים האלו יתפסו, כאילו, השיקולים האלו צריכים להיות אצל כל אחד. והם קשורים לתורת חיים, אני חושב. לא כאילו שזה כל אחד במקום שלו, זה פוגש אותו. ככה נראה לי. טוב.